עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. הפירוש הפשוט, כאן יש כמה דעות בראשונים. הפירוש הפשוט, עין רעה, זה מה שנקרא קנאה, רוח גבוהה זה מה שנקרא כבוד, ונפש רחבה זה מה שנקרא תאווה. וזהו הקנאה והתאווה והכבוד שמוציאים את האדם מן העולם, אלו הם מידותיו של בלעם. זה הפירוש היותר פשוט. ברמב"ם כתוב קצת אחר. אבל זה הפירוש היותר פשוט. הקנאה, התאווה והכבוד. בהמשך, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אז כתוב, תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא. שנאמר להנחילו הבא יש ואוצרותיהם עמלה. כל השאלה לא מובנת. זה הטוב, הטוב, הטוב ביותר, וזה הרע הגרוע ביותר. והמשנה שואלת מה בין זה לזה, ומוצאים משהו. אלה אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא. מצאו משהו. לא ברור. דברי המשנה בכלל לא ברורים. וגם עיקר הקושי. כדי שאדם יהיה בעל עין רעה, ובעל רוח גבוהה, ובעל נפש רחבה, לדבר הזה לא צריכים רב. לשם כך לא צריכים ללמוד בבית מדרש. מה זה נקרא תלמידיו של אברהם אבינו? לדברים האלה כל אחד מכוון מנפשו. כל אחד יודע את זה לבד. אף אחד לא הולך ללמוד באיזה מקום כדי לזכות לעין רעה. או לרוח גבוהה. מה הפירוש? מה כתוב כאן? כתוב כאן תלמידיו. תלמידיו של בלעם הרשע. אז כן. כל דברי המשנה צריכים ביור. אם כתוב כאן תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע, אנחנו לומדים מזה שיש כאן שתי מערכות של חוכמה. יש חוכמה שנלמדת בבית מדרש אחד, ויש חוכמה שנלמדת בבית מדרש אחר. ואלה שני מיני חוכמות. החוכמה שנלמדת בבית המדרש של אברהם אבינו מביאה, החוכמה עצמה מביאה לעין טובה, לרוח נמוכה, לנפש שפלה. והחוכמה שנלמדת אצל בלעם, שוב מדובר פה לתלמידיו של בלעם הרשע. אפילו שאדם נקי בטבעו ומידותיו מתוקנות בטבעו, כשהוא לומד את חוכמתו של בלעם הרשע, אז הוא יגיע למידות האלה. הוא יקנה אותם דרך חוכמתו של בלעם הרשע. יש כאן שני מיני חוכמה. יש מערכת חוכמה שהיא נלמדת בבית המדרש של אברהם אבינו, וכל מי שלומד שם נקרא אחד מתלמידיו של אברהם אבינו. ויש חוכמה שנלמדת בבית המדרש, נו, איך שנקרא לזה, של בלעם הרשע, ומי שלומד שם נקרא מתלמידיו של בלעם הרשע, והוא רוכש לו עם החוכמה שהוא לומד אצל בלעם הרשע, זה נקרא תלמידיו. תלמידים לומדים חוכמה. המושג תלמידים חל על חוכמה. ומה שכתוב כאן במשנה הזה, אותה חוכמה מביאה לידי כך. חוכמה זו מביאה לידי כך, וחוכמה זו מביאה לידי כך. ננסה להבין. מה שמתבאר פה זה שחוכמתו של אברהם אבינו היא בעצם, החוכמה עצמה צריכה להביא את המידות מתוקנות. והחוכמה של בלעם הרשע מביאה את המידות מעוותות, מקולקלות, מידות רעות, מידות שמוציאות את האדם מן העולם. קודם נתבונן בעוד עניין. באיזה נקודה אנחנו יכולים להעמיד את אברהם אבינו ואת בלעם הרשע בשתי קצוות? הרי ודאי שהכוונה כאן היא לא לצדיק ורשע. שוב, אברהם אבינו הוא לא הצדיק היחידי, ובלעם הרשע הוא לא הרשע היחידי. לא מתכוונים פה להעמיד צדיק לעומת רשע, מתכוונים פה לאיזה פירוט יותר, משהו יותר מיוחד. באברהם אבינו יש משהו שהוא מיוחד לאברהם אבינו, וכנגדו, בצד שכנגד, עומד בלעם הרשע. הפירוש היחידי, כנראה זה הפשט הפשוט, על אברהם אבינו נאמר והיה ברכה. אברהם אבינו הוא הברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. חז"ל אומרים, ונברכו בך בזכותך, מכוחך. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא זה שכביכול זכה להיות מקור הברכה בעולם. והיה ברכה. אם אברהם אבינו והיה ברכה, צריך להגיד על בלעם הרשע שעליו נאמר והיה כללה. הוא בצד שכנגד. כאן נמצא הצד שכנגד. כאן הברכה וכאן הכללה. אברהם אבינו הוא המברך הגדול. הוא זה שהוא מקור הברכה בעולם. חוץ גם בפועל, אברהם אבינו הביא את כל באי עולם לברך לקדוש ברוך. הגמרא אומרת, והייתה אשל, וכל נטיית האשל הייתה רק כדי ללמד בני אדם לברך. להאכיל, להשקות, זה, כן, זאת ברכה כשלעצמה. אבל המטרה הייתה ללמד את כל באי עולם, כולם. אכלתם? אני לא מבקש מכם כלום. מה שצריך לעלות, מה שצריך לבוא מכאן, מהאכילה והשתייה, האלו, מה שצריך לבוא מזה, זאת הברכה, כביכול. הברכה לבורא העולם. אם כן, מה שיש פה לפנינו, המדובר כמו שהדברים האלה מפורשים במשנה. מדובר פה במערכת שהיא רב ותלמיד. רב ותלמיד, תלמיד לומד חוכמה מרבו. מערכת שנקראת רב, מלמד, מלמדים חוכמה. חוכמה, עצם פירוש המילה חוכמה, זה מה שאדם מקבל מרבו. בינה זה מה שאדם מבין דבר מתוך דבר מעצמו. אבל החוכמה זה מה שאדם מקבל מרבו. אז מדובר פה קודם כל, ראשית, מדובר פה על מערכת של חוכמה. מערכת של חוכמה. אותה מערכת חוכמה יש של אברהם אבינו ויש של בלעם הרשע. המערכת הזאת היא, שני דברים יש בה. החוכמה הזאת מביאה לכל המידות הטובות, החוכמה הזאת מביאה לכל המידות הרעות, ועוד החוכמה הזאת מביאה ברכה, והחוכמה הזאת מביאה כללה. זהו הזה לעומת זה של אברהם לעומת בלעם. כל זה כלול בדברי המשנה, וזה צריך ביאור. קודם כל, משהו על עצם המושג חוכמה. להקדים. יש, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, יש בלשון הקודש, המילה מה, מה. מילה שגורה בלשון הקודש. מילה שגורה בשפת בני אדם. בני אדם משתמשים בעשרות, אולי יותר, פעמים ביום. המילה מה יש לה שתי משמעויות. המילה מה היא שאלה שמחכה לתשובה. בפשטות, וישאלה או האיש לאמור מה תבקש. כן, דוגמה. כן. מה מחכים לתשובה? השאלה הגדולה, מה נשתנה, מחכה לתשובה. זאת שאלה, וזאת שאומרים מה, שואלים משהו ומחכים שתבוא תשובה על זה. כשאדם שואל משהו, מה, אז הוא מחכה לתשובה. אבל כשאדם אומר, מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. אין כאן לא שאלה ואין כאן שום ציפייה לתשובה. אלא המילה מה אומרת כאן שהדבר הוא מעבר לתפיסה. יש כאן משהו יותר ממה שאני מסוגל להגדיר. מה? יש הרבה. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. מה רבו מעשיך השם? אין כאן שאלה. יש כאן משהו של תפיסה שהדבר הוא לא לגמרי, הדבר הוא קצת מעבר, זה קצת מעבר לי. מה? אני לא תופס לגמרי את מהות הדבר. מה? הראשונים, רבותינו, מי שהמציא את זה, זה המתרגמים הראשונים. זאת מילה שלא נמצאת בחז"ל. המילה מהות. זאת מילה שהיא לא נמצאת בחזר. אבל היא נמצאת בתרגומים הראשונים, של רב סעדיה גאון ושל הרמב״ם. זאת מילה מאוד מאוד שימושית, מאוד שגורה, מאוד שכיחה. מהות. מהות זאת מילה שהומצאה כדי, באיזה אופן שהוא, לבטא מה אנחנו מחפשים כשאמרנו מה. מה שאנחנו מחפשים זה תפיסת מהות. וכשאני אומר מה פירוש הדבר, המהות לא נתפסת לגמרי. מה גדלו? מה רבו? אמרו לאלוקים, מה נורא מעשיך? כשאני שואל מה תבקש, או כשאני שואל מה נשתנה, אז אני מחכה שמישהו יבאר לי את מהות הדבר. מאז שהמציאו את המילה הזאת, אז כבר אי אפשר לתאר חיבור שיכתב בדברי תורה, שהמילה הזאת לא תופיע שם. בכל אופן, בחזל זה לא נמצא. מילים כאלה מסוימות, כן, כרגע אנחנו מדברים על מהות, אבל יש גם. אותם ראשונים המציאו גם איכות וגם כמות, וגם, זה על אותו משקל. כמות על שאלת כמה, איכות על שאלת איך. מהות על שאלת מה. כמה פעמים, פעמים רבות, כתוב בספר הזוהר ובדברי רבותינו, רבותינו הגדולים, רבותינו הקודמים, הראשונים, כתוב בדבריהם, זה כתוב בזוהר עצמו, שהמילה חוכמה מתחלקת, היא כאילו חיבור של שני מילים. המילה חוכמה עניינה כוח מה. כוח מה. הפירוש הוא כפי הנראה כך. כל אדם יודע שחוכמה זה לא אוסף של ידיעות. חכם זה לא מי שהתאספו אצלו הרבה ידיעות באיזה עניין. הדברים ידועים, ישנם הרבה היה לי קרוב משפחה שנפטר לפני הרבה שנים, שהוא היה הוא היה עוד מהשוחטים בימי רב שמואל סלנט. הוא היה בבית המטבחיים של ירושלים, ושם היה ערבי זקן מאוד מאוד ששימש בבית המטבחיים, ועוד שמע את רב שמואל סלנט פוסק שאלות, והיו מתייעצים איתו. אם הוא ראה פעם דבר כזה, כן או לא. הוא היה מתערב בשיקולים של הדיינים, של הרבנים. הוא סיפר לי פעם אפילו את הנוסח, איך שהוא אמר את זה. חצי ערבית, חצי עברית. הוא לא היה חכם בחוכמת התורה. אבל היה לו אוסף של זיכרונות, ידיעות, אוסף גדול, אבל חכם הוא לא היה. אם היינו מבקשים ממנו לדמות מילטה למילטה, אז הוא היה בוודאות מבלבל את המוח בצורה, בוודאות. אבל היה לו צרור עצום של זיכרונות, עוד מדורות קודמים, עוד מרבנים, מרבנן קשישאי, מדורות קודמים. הוא היה קשיש, היה זקן מאוד. והוא שימש שם בבית המטבחיים. כל זה היה לפני הרבה מאות שנים. בכל אופן, האיש הזה לא היה חכם. אני נותן דוגמה, כן. היה לו אוסף של סיפורים מרשים מאוד. והוא ראה את כל הצורות, ואת כל מיני הריאות, ואת כל מיני השאלות, ואת כל מיני הנקבים והמחתים שעוברים את הכבד, או שפולחים את הריאה, או סרחות, או כל מיני דברים. כמעט את כל הסעיפים בשולחן ערוך. אבל הוא לא היה מקבל סמיכה. חכם זה מי שיודע את המהלך. מי שיודע להוציא מתוך הידיעות שלו, להוביל איזה הלאה. לפענח דבר נעלם, דבר לא ידוע. דבר שהוא עדיין בגדר מה? מהות לא נודעת. חוכמה זה מי שיש בכוחו לפרש מה. זה נקרא חוכמה. זה פירוש. זה פירוש הצירוף. כוח מה. מי שיש בכוחו לגלות מה. זאת אומרת, בכוחו הוא יודע, הוא יוכל לענות על שאלת מה בנושא הזה. בנושא שבו הוא חכם. בנושא שבו יש לו חוכמה. כך, זאת החוכמה. אם יבוא אדם ויאמר, וכאן נמצאת נקודת העיקר, אם יבוא אדם ויאמר, שהחוכמה צריכה להיגמר באיזשהו מקום, צריך לגמור את זה אי פעם. אני יודע, ואני יודע כבר את כל המה שיכול פה להישאל. אז פירוש שהחוכמה נגמרה. זאת שטות. החוכמה באמת נגמרה. כן, זאת שטות. הדבר הזה הוא שטות. להגיד דבר כזה, צריך להיות שוטה. החוכמה היא דבר שתמיד, מה שמצאתי ומה שהבנתי, ואני יכול לענות על כמה משאלות מה שיש בדבר הזה. אבל שאלות מה בדבר הזה ממשיכות הלאה ויותר, יותר בעומק, הלאה, פנימה יותר. תמיד המה לא נסגר. המה תמיד פתוח. תמיד. אולי כמה מילים של דברים פשוטים, כמה משפטים פשוטים שכל אחד צריך היה לדעת אותם לבד. בפסוק כתוב, החוכמה מאין תימצא. חז"ל דורשים פירוש, החוכמה מאין תימצא, זאת אומרת, החוכמה מגיעה ממקום גבוה יותר שהוא נקרא עין. החוכמה מאין תימצא. כל אדם שחשב פעם על איזה נושא, יודע. מי לא להבין, לכן להבין, הדרך מלא להבין לכן להבין, היא מתחילה בנקודה אחת של התגלות. אין מהלך ברור שעובר מלא לדעת, לא להבין לכן להבין. אין מהלך ישר. תמיד יש כאן איזושהי התגלות, איזושהי קפיצה. הדברים מתגלים הדברים מתגלים מן העין. כל מי שעוסק קצת במושכלות יודע, אפילו משהו, כל מי שפתח פעם דף גמרא, יודע שכדי להבין, אין דרך פשוטה. ההבנה עצמה, התפיסה עצמה, התפיסה הראשונה, היא תמיד באה מאין. היא באה מה... היום קוראים לזה אל מודע. יש תת מודע ואל מודע. זאת אומרת, מדבר שהוא מעל לתודעה, גבוה יותר, זהו העין. משם זה מגיע. החוכמה מאין תימצא. גם בפירוש המילה תימצא, זה, המילה הזאת אומרת לנו שאין מהלך להגיע לזה. זאת מציאה. תמיד ההערה הראשונה, ההערה הראשונה של תפיסה. שוב, אני מדבר במישהו שאין לו שום מושג בנושא מסוים. והוא מגשש באפלה והוא לא מתחיל להבין. ומתוך מה שהוא כבר יודע, מתוך מה שיש בידו, אין לו דרך להגיע לתפיסת הדבר הזה. כל מי שמתעסק אי פעם בלהבין, יודע את זה. ההערה הראשונה באה כמציאה. לכן החוכמה מאין תימצא. ככה זה. זה דבר ברור. וכל מי שמתבונן בזה, כל אדם שמתבונן בעצמו היטב, יודע את זה. תמיד, כיוון שהדברים מגיעים מעין, עין זה הכוונה, ממה שאין לי השגה בו, משם מגיעה אל ההערה שהיא אל התודעה שלי, מגיעה הערה ממשהו מעבר לתודעה שלי. ואני חש בזה שהדבר הגיע אליי ממשהו שהוא למעלה מהתודעה שלי. אני לבדי לא יכול לטפס לשם. אני לשם לא יכול להגיע. אל אותו עין שמשם הגיע אליי אותה הערה, אל אותו עין אני לא יכול, אין לי סולם להגיע לשם. ההערה מגיעה משם, מאין תימצא. זאת החוכמה. וזה, זה תמיד, זה כלל. בן אדם מסוגל להבין דברים שהוא נמצא בעניין הזה, וחלקים גדולים מהנושא הזה ברורים לו וידועים לו. אז הוא יכול להגיע, להמשיך מתוך מה שהוא יודע. להמשיך ולהבין עוד משהו. להמשיך ולתפוס עוד משהו. אבל כשצריך לחדש משהו, משהו חדש, משהו שעדיין לא נמצא בתודעה, משהו שהוא הערה חדשה, זה מגיע מאין. כשמדברים על העין, דהיינו, כשמדברים על מה שמעבר לתודעה, שם כל מה שאני יכול לומר זה מה, מה, מה זה לא מוגדר, מה זה דבר שלא נודעה מהותו, זה נקרא מה, מה. הכוח, החוכמה היא הכוח לתפוס איזושהי מהות מעבר ל... לתפוס משהו שהמהות לא הייתה ידועה לי, זה החוכמה. הכוח, האפשרות, זאת נקראת חוכמה. מישהו חכם, תיקחו איזה חוכמה שתרצו, אם זה חוכמת ה... אם זה בחוכמת הרפואה או בחוכמת ה... כל השבע חוכמות, כל חוכמה שהיא, חכם באותה חוכמה נקרא מישהו שהוא יודע את המהלך, איך מוציאים מן הכוח אל הפועל תפיסת מהות. לא שיש בידו, שוב, לא שיש בידו אוסף של ידיעות. זה לא עושה אדם לחכם. זאת לא חוכמה. הגמרא אפילו, במקום אחד, הגמרא במסכת מגילה, הגמרא לועגת. משהו תמוע. ביקשו ממישהו להספיד מישהו. אז אותו מישהו שנתבקש להספיד את אותו אדם, אותו אדם היה בקי מופלג, ידע המון. אבל כשביקשו ממנו, אותו אחד מהשני, ביקשו ממנו להספיד, מהחי, ביקשו להספיד את הנפטר, אז הוא אמר, מה אני אומר עליו? ארון מלא ספרים? מי לי מעלה? צנה מלא ספרה? היום זה הפך להיות שר. אבל מה אני אגיד עליו? מה אני יכול לומר עליו? צנה, ארגז מלא ספרים. הוא הרגיש, אין טעם להגיד דבר כזה, זה דבר חסר ערך. זאת החוכמה. היינו, במילים אחרות, החוכמה היא לעולם חוכמה ממשיכה ומוצאת דברים מן העין, מפרשת עוד מה ועוד מה ועוד מה. זאת אומרת, את המה הראשון תפסנו את המהות, כעת אנחנו צריכים לתפוס מהות של עוד מה שעדיין לא נתפס. המהלך להגיע לתפיסת מהויות נוספת, כן, הלאה, זאת החוכמה. עכשיו, נעבור רגע לנסות להבין את מה שכתוב בתורה, במקרא. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית. פירוש הדבר, כולם בחוכמה עשית, פירוש, חוכמה זה הכוונה, בכל הדברים יש חוכמה. חוכמה זאת אומרת, יש בכל דבר ודבר שמתגלה, שהתגלה בבריאה, בכל דבר ודבר, תמונה חוכמה. כולם בחוכמה עשית. פירוש חוכמה זה, כמו שאמרנו, חוכמה זה הכוונה. הדברים כולם נותנים לנו כוח, כוח זה נקרא אפשרות, למהלך להבין יותר ויותר את המה. כולם בחוכמה עשית. עכשיו, נתבונן רגע. זה ברור שאנחנו מדברים פה על חוכמתו של בורא העולם, כולם בחוכמה עשית. חוכמתו של בורא העולם היא חוכמה שאין לה גבול. אין לה גבול. החוכמה אין לה גבול, אין לה חקר. אין חקר לתבונתו, כמו שכתוב בפסוק. אין חקר לתבונתו. תמיד יש כאן משהו שהוא מה שצריך, מהותו צריכה עוד להתגלות. וכשהיא התגלתה, אז מתגלה כאן עומק נוסף, שגם הוא צריך להתגלות, וכן הלאה, וזה בלי גבול. כולם בחוכמה עשית, כלומר, מדובר פה על חוכמה שהיא לא מוגבלת. על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כתוב על זה, חז"ל אומרים, כתוב ככה בתרגום, תרגום ירושלמי, בראשית בחוכמתה, ראשית חוכמה. פירוש, כשאנחנו אומרים שהחוכמה נקראת ראשית, משום שהחוכמה היא ראשית התודעה, ראשית התפיסה, ראשית הגילוי, זה החוכמה. הכוח להמשיך. אותו כוח להמשיך הוא נקודת ההתחלה של כל המהלכים כולה. תחילת הכל, דהיינו, תחילת כל תודעה, זה בחוכמה. עכשיו, אם אפשר, נעבור רגע לפרש את המושג ברכה. ברכה עניינה, כמו שידוע, כתוב ככה בראשונים, חז"ל עצמה מדברים על זה. ידועים דברי הרשב"א, שהנפש החיים מביא, הרשב"א בביאורי האגדות. פירוש המילה ברכה זה תוספת וריבוי. זה פירוש המילה ברכה. כמו וברך את לחמך ואת מימך. ברכה פירושו תוספת, ריבוי, עוד ועוד ועוד. זאת ברכה. לכן כתוב בגמרא שאין הברכה מצויה בדבר המנוי, דבר הקצוב, דבר מנוי, דבר מדוד, דבר שקול, שם הברכה לא נמצאת. הברכה נמצאת בדבר שהוא עדיין מהותו לא מסוימת. היא לא נהייתה דבר מסוים, דבר שלם, דבר גמור. זה לא גמור. זה פתוח עדיין. דבר פתוח יכול להתרבות, להתווסף. הברכה מצויה, כתוב, הגמרא אומרת, הברכה מצויה רק בדבר הסמוי מן העין. משום שאם ראיתי אותו, אז אני כבר יודע את מידותיו. אז הוא כבר במידה, במידת מה, הוא כבר נקרא מדוד, הוא כבר קצוב. כל דבר שהוא מסוים, מסוים, היינו מדוד, שקול, מנוי, זהו ההפך מכלל, מברכה. כמו שאנחנו רואים, המילה, כשיעקב אבינו אמר, נוקבה שכרך עליי ואתנה. לבן, אמר לי יעקב. נוקבה שכרך עליי ואתנה. תנקוב לי, סכום. המילה נוקב, זאת מילת כללה. נוקב, זה נקרא, קובע, מסיים, עושה דבר גמור, דבר מסוים. הדבר הוא כך ולא אחרת, לא יותר. נוקב שם השם, מות יומה. מה זאת אומרת נוקף שם השם? דהיינו, כביכול, חלילה, לעשות כביכול, במקום שלא שייך, לעשות משהו מסוים, לעשות כביכול, לתת גבולות חלילה. ברור. כשאנחנו מדברים על דבר נקוב, פירוש הדבר, דבר נקוב זה נקרא דבר ארור, דבר מקולל. חז"ל אומרים, זה מאוד מפורסם, דברי חז"ל באותיות דרבי עקיבא, שכביכול בורא העולם חיפש, בדק. כיוון שהעולם נברא במאמרות, ומאמרות היינו צירופי מילים, ומילים זה צירופי אותיות. אז כביכול בורא העולם בדק באיזה אות להתחיל את כל התהליך של הבריאה. איזה אות היא האות הראשונה שהמכוון של הבריאה צריך להיות המשך של המשמעות שמתגלה מתוך האות הזאת. עד שהוא מצא את האות ב', הוא ירד מתף עד ב', ככה אומרים חז"ל. והאות ב' נבחרה משום שהיא האות של ברכה. וכבר ידוע, מקשים, לא מפני שהמילה ברכה מתחילה בבית, האבן עזרא מאיר, מקשה. הוא מביא, רשימה של כמה מילים לא הכי נעימות שמתחילות בבית. והמהר"ל עונה לו קצת בחריפות, לא ירד לעומק דברי חז"ל. האות ב' היא תחילת ריבוי, תחילת ההתחלה של ריבוי, יציאה מהצמצום הגמור, תחילת ריבוי, זאת הברכה. הבריאה נבראה לריבוי שהוא בכוח. זאת אומרת, ריבוי שהוא עדיין לא בפועל, מה זה מה שנקרא מיעוט רבים. זהו הבכוח להתרבות עוד. הבריאה נבראה לברכה. וידוע, המהר"ל מגלה, המילה ברך זה שניים ביחידות, שניים בעשרות ושניים במאות. זה הברכה. היינו, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את המילה בראשית, אז המילה בראשית כוללת חוכמה וברכה. בראשית, זאת המילה שהיא תחילת הבריאה, והמילה הזאת אומרת חוכמה וברכה. ראשית חוכמה, אבל תחילת הדבר זה הברכה. למדנו אם כן, החוכמה האמיתית היא אינסופית. החוכמה האמיתית היא להגיע לתפיסת מה, אבל לא חלילה לסיים את הדברים ולגמור אחרי שהבנתי, אז אני עושה את הדבר לדבר ברור, לדבר מסוים, לדבר שכבר הבנתי אותו. דהיינו, אני הוצאתי אותו כבר מכאן ואילך, הוא יצא מהגדרים של חוכמה. פה אין, המהות כבר ידועה. החוכמה כבר לא חלה על הדבר הזה. זה בלתי אפשרי. כביכול בורא העולם ברא כל בחוכמה. כולם בחוכמה עשית. והחוכמה היא אינסופית. והברכה היא הריבוי. הריבוי. כשהחוכמה קולטת, החוכמה תופסת, אז היא תופסת וממשיכה להבין עוד ולהבין עוד, וכן הלאה והלאה והלאה. אחרי שהבנתי, עדיין נשאר מה, ואחרי שהבנתי את מה שנשאר, אז מתגלה מה נוסף שמחכה לבירור. וכן הלאה, וזה בלי גבול. לכן החוכמה היא בלי גבול ובלי תכלית. תמיד, תמיד, היינו, בעצם החוכמה היא הברכה בעצמה. חוכמה היא תמיד כוח להוסיף ולגלות עוד מה ועוד מה ועוד מה. זאת החוכמה האמיתית בבריאה. היינו, להבין. אברהם אבינו התבונן בבריאה, והתבונן, והתבונן, עד שהוא הגיע לכל הדברים כולם גילו לו. הם כולם גילו לו. אי אפשר לבירה ולא מנהיג. איפה הוא המנהיג? המנהיג נמצא בעין, ומעבר לתודעה שלי. אבל לא ייתכן שהדברים נגמרים פה. זה לא ייתכן. אי אפשר לבריאה בלי שהיא תצא מעין. מגבוה יותר. ולכן, זה ההמשך בדברי חז"ל. אברהם אחרי שהוא הגיע לחקירה הזאת, להבנה הזאת, אי אפשר לבריאה ולא מנהיג, לא ייתכן. דהיינו, הדברים מעצמם מגלים שהם באים מאין. הם באים ממשהו שאני לא תופס אותו, הוא משהו שהוא מעבר לי. אחרי שאברהם אבינו הגיע למסקנה הזאת, על זה כתוב בחז"ל, אז הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. אז נתגלו לפניו, כן. אז נפתחו לפניו השמיים. אז הוא התחבר לאינסוף באמת, כן. ואז כביכול, הדברים מתגלים ומתווספים והולכים בלי גבול. בלי גבול. בפסוק כתוב, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוכרתם. הנביא אומר, בשם השם לבני ישראל, אלינו, הביטו אל צור חוצבתם. צור פירושו מקור. הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. כי אחד קראתיו, ואברכהו וארבהו. חז"ל אומרים על הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ, והיא ברעם. אומרים חז"ל, והיא ברעם אותיות באברהם. היינו כביכול. הבריאה הייתה אברהם. ההיברעם של הבריאה הייתה הגילוי של אברהם. זה הפירוש, כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית, פירוש. אותה חוכמה שהיא בשורש כל הבריאה כולה, החוכמה הזאת היא, זה במקום אחר בחז"ל, זה כתוב יותר מפורש. אברהם אבינו, שנקרא האדם הגדול בענקים, זה אברהם אבינו. ועל זה כתוב בחז"ל, האדם הגדול בענקים זו חוכמה. זאת אומרת, הוא היה הציור של מה שנקרא חוכמה. הוא היה הגילוי של החוכמה. כל פרט ופרט בבריאה, כולם בחוכמה עשית, כל פרט ופרט בבריאה, יש בו בכוח, למי שמתבונן, לגלות מה, ולהמשיך ולגלות מה, בלי גבול. זה המהלך של חוכמה שגילה אברהם אבינו. זהו בית מדרשו של אברהם אבינו. החוכמה מחברת כל דבר ודבר שנתפס, היא מחברת אותו, אבל הוא עדיין תמיד מצורף אל העין. הוא עדיין מצורף אל מה שלמעלה, אל מה שהוא בלי גבול, אל מה שימשיך הלאה והלאה והלאה, עוד להתברר ועוד להתברר. לעולם שום דבר בעולם לא יהפוך להיות דבר נקוב, דבר מסוים, דבר גמור. ברגע שזה דבר גמור, אז הוא מפסיק להיות, אז הוא יוצא, זה לא ייתכן. דבר גמור יוצא ממה שנקרא חוכמה. כאילו נגמר בו כל המהלך, אז הוא כבר מסוים, הוא גמור. אם הוא גמור, הוא איננו. אין דבר כזה בבריאה. כולם בחוכמה עשית. כל דבר ודבר. כל נמצא בעולם. בכל דרגה של תפיסה. בכל דרגה של תפיסה. אי אפשר שהוא לא יהיה מחובר למה שלמעלה ממנו. אי אפשר שהוא לא יהיה מחובר אל העין, אל מה שלמעלה מהתפיסה. וכשאדם נעשה חכם יותר ויותר, אז העל מודע שלו הולך ונפתח. אבל לעולם עומד מעליו על מודע שאליו, הוא לעולם לא יגמור להגיע. זה החיבור של כל הדברים כולם לאין סוף שמשם הם יצאו. כל מה שדיברנו שייך לבית מדרשו של אברהם אבין. עכשיו נעבור, בלי להיכנס פנימה, לבית מדרשו של בלעם הרשע. שם המושג חוכמה, המילה חוכמה הזאת מילה רק בלשון הקודש. הצירוף של המושג מה למה שנקרא חוכמה זה רק בלשון הקודש. זה רק בלשון התורה. לשייך את החוכמה לעניין של המה. ידוע עוד דבר. המילה מה, כשמשה ואהרון אומרים ואנחנו מה, לא עלינו תלונותיכם כי אם על השם. היינו, זה לא אנחנו. אנחנו מה? זה דבר שבא דרכנו, אבל זה בא מעבר לנו. זה דבר שמהותו לא התבררה. המהות היא מעבר, זה נקרא ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, על השם. אדם בגימטריה מה? כמו שידוע, זה כתוב גם בחז"ל. אדם, גם זה כתוב במדרש, בחז"ל. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, מאוד אדם. טוב מאוד, טוב אדם. אלה המילים בחז"ל. זאת אומרת, האדם הוא בעצם הוא מאוד. במילים אחרות, מאוד זה עוד פנים למה שנקרא מה. מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. מה ומאוד זה בעצם, היי נוח. מה זה הכוונה? מהות לא ברורה. מאוד זה גם כן. מה שנתפס, מאוד, מאוד זה הכוונה, מעבר לנתפס. מעבר למה ש... כשאמרתי טוב, אמרתי טוב, אבל הטוב הזה הוא טוב שהוא נתפס. כשאומרים טוב מאוד, זה הכוונה שאני... עדיין, עדיין, מאוד זה נקרא שאני לא מקיף את הדבר. זה עובר את הגבול. זה נקרא מאוד. אדם הוא מה והאדם הוא מאוד. מאוד. הוא עובר את הגבול. האדם הוא בעצם מחובר, ובשורש הדברים הוא מחובר לאין סוף. ולכן הוא ימשיך ויחיה בלי גבול ובלי תכלית, לעולם ועד. ותמיד הוא ילמד, ותמיד הוא יחכים, ותמיד יהיה לו מה נוסף, שגם הוא יתגלה, והוא יביא עוד מה נוסף, שגם הוא יתגלה וכן הלאה. מאוד. זה אדם. אדם שמסתכל כך על הבריאה, רואה בכל דבר, העיניים רואות, כשהעיניים רואות דבר מסוים, העיניים רואות את המה, העיניים רואות את הבכוח שיש בדבר הזה, ואת המהויות שיכולות להתגלות ממנה. העין, זאת עין טובה. חז"ל אומרים, טוב עין הוא יבורך. טוב עין הוא יבורך. חז"ל אומרים, טוב עין הוא יבורך, וקרינה בי הוא יברך. אין נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עין, שנאמר טוב עין הוא יבורך, יבורך, ודורשים את זה, כן. קרינה בי יברך. טוב עין מחובר למקור הברכה. מאידך, כמו שידוע, אסור לאדם לעמוד על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה, משום עין הרע. אדם רגיל אינו צרה. העין שלו לא מביאה ברכה, היא לא קולטת. תפיסת המציאות שלו אין בה תפיסת ברכה. המציאות שלו היא לא מציאות של ברכה. היא מציאות נקובה, מסוימת. זאת עין שלא רואה ברכה. עין תופסת מציאות בלי ברכה. זאת לא עין טובה. לכן, כשאדם מסתכל על שדה חברו, כשהיא עומדת בכמותיה, עין טובה רואה כאן את הכוח, מה? את הברכה שתמונה פה. הדבר הוא בעצם, כן, שאדם, כך הוא רואה את המציאות. חוכמה היא תפיסת המציאות. ברכה זה הפועל היוצא מתפיסת מציאות אמיתית. תפיסת מציאות של חוכמה, הפועל היוצא ממנה זה עין טובה. תלמידיו של אברהם אבינו הם תלמידים שלומדים ממנו חוכמה. החוכמה שאברהם אבינו מלמד, והוא מגיע איתה לאי אפשר לעולם בלא מנהיג, זאת תפיסת המציאות. תפיסת המציאות הזאת מחוברת אל העין, אל האינסוף, אל הלא מוגבל, אל המעבר לתודעה, מעבר לתודעה שלי, שהיא תופסת דברים מסוימים. זאת החוכמה, זה בית מדרשו של אברהם אבינו. שם לומדים עין טובה, שם לומדים ברכה. חוכמה הזאת מלמדת, מגלה מציאות שכולה ברכה, שכביכול בורא העולם ברא אותה באות בית, בראשית. היינו הברכה והחוכמה. תראו שם מילה ראשית, זה נקרא התחלה של מהלך שלא ייגמר לעולם. זה פירוש המילה בראשית. ראשית זאת תחילת מהלך. והמהלך הזה לעולם לא ייגמר. ברכה וברכה מביאה עוד ברכה ועוד ברכה. כמו שידוע, הגמרא, סוף מסכת ברכות. איך מסתיימת מסכת ברכות? איך צריכה להסתיים מסכת ברכות? צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר ילכו מחיל אל חיל. זאת ברכה. מסכת ברכות צריכה להסתיים בברכה. ברכה לא מסתיימת. חוכמת העולם היא לא כך. חוכמת העולם היא בפירוש לא כך. חוכמת העולם לא מביאה. חוכמת העולם מנתקת את העולם מהאינסוף. העולם הוא דבר מסוים, דבר מוגדר, דבר ברור. הנה, הכל נמצא פה והכל לפניך. דבר כזה מופקע מברכה, דבר כזה הופך את כל העולם כולו לנקוב מסוים. מופקע מברכה. זה המשך דברי המשנה. תלמידיו של אברהם אבינו, מה איתם? מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? המשנה ממשיכה. תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא. הברכה האמיתית היא, זאת הברכה האמיתית, מעולם הזה שנתפס כמו שאברהם אבינו תופס אותו, מעולם הזה כזה מגיע העולם הבא, שהוא בלי גבול ובלי תכלית. העולם הזה הוא עולם מסוים, אבל כשהעולם נתפס בחוכמתו של אברהם אבינו, אז העולם הזה מביא לעולם הבא. שנאמר להנחיל אוהבי יש. יש, כמו שכתוב בחז"ל, זה בא מאין. זה פירוש המילה יש. יש מאין. כשכתוב להנחיל אוהבה יש, יש זה מה שבא מאין. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהנם ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, הם לעולם לא יעברו מעבר לחצי. החצי זאת המציאות הגלויה. החצי שלמעלה זהו המה שאליו צריכים להגיע. הם לא יחצו ימיהם, הם לעולם לא יגיעו לחצי היותר עליון. אצלם אין שום אפשרות להגיע מהעולם הזה, הנקוב, הארור, המקולל, חסר הברכה. לעולם הם לא יגיעו. זה פירוש דברי המשנה. הם תמיד סגורים בתוך החצי הנתפס פה בהשקפה הראשונה. לעולם, לעולם יש כאן עוד מה בדבר הזה. עוד מה בדבר הזה. זה מה שמגלה את החצי העליון שלו. ואחרי שההוא נתגלה, אז מתגלה עוד חצי, עליון יותר. פנימי יותר. אלו שתי הסתכלויות, שתי תפיסות מציאות. תלמידיו של אברהם אבינו, זאת תפיסת מציאות אחת. בתפיסת המציאות הזאת, זאת תפיסת המציאות שהתורה גילתה. כי יכול בורא העולם גילה את זה בבריאת העולם. כולם בחוכמה עשית. זאת חוכמת העולם של אברהם אבינו. החוכמה שנלמדת בבתי המדרש של בלעם, החוכמה היא שואפת להוריד את הדברים שהם יהיו רק בחצי התחתון. לא לחבר את הדברים, לעולם לא לחבר את הדברים אל היותר, אל העין. היש שלהם הוא לא, הוא יש, שהוא כאילו, הוא לא בא משום עין. כדי שאדם לא יגיע לידי, במשנה כתוב, העצה הגדולה, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מעין באת. אם תדע מאין באת, תדע לאן אתה הולך, ותדע גם לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. וכשאדם בא לתפיסה אמיתית של מאין באת, תפיסה אמיתית כזאת מצילה מידי עבירה. הגמרא אומרת בסנהדרין, גמרא מפורסמת, כל ברכותיו של בלעם, כולם חזרו לכללה. כל ברכותיו של בלעם חזרו לכללה. בגלל העיצה, אותה עיצה נוראה שהוא נתן, ושהיא פצע מדמם בכלל ישראל, פצע מוגלתי, שנמצא איתנו עד היום. זה החטא של בנות מואב. לכן כל הברכות שכתובות בתורה, כולם חזרו לכללה. זאת אומרת, כולם חזרו להיות כפי כוונתו של בלעם. חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. ההכרח הוא, מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. שם זה מתגלה. שוב, זה שוב קריאה. מה טוב הוא אוהליך יעקב? זאת לא שאלה שמחכה לתשובה. כאן נשארה הברכה. כאן זה המקום. פה, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אלה הם המקומות ששם מתחברים למה האמיתי. מה טוב הוא אוהליך יעקב. זה מה שרצינו לבאר.